אישי מרפא, כמעט את כל המחלות, ומצמיחה את הילדים פלאים. זו תקופה בת ארבע אותיות, אבל צריך להיראות את הילדים. שם התורו לא ודאי, אלא מה? יש הורים שאינם אוהבים את הילדים שלהם. כנראה שריבונו שלנו אינו סומך עלינו בלי. והוא לא בטוח שנורא בזה. לכן הוא סידר דבר כזה מופלא. שלפני שהתינוק נולד, את סוחבת אותו 9 חודשים בבית. והוא גורם לך הרבה כאב בטן, כאב ראש, בחילות, בניינים, בדברים. ושמירת הריון, ואחר כך לידה, ודאגות, יהיה בסדר, ולפעמים זה כואב, ועצב תלתי בנים. אחר כך יש צער גידול בנים. למה? לא יכול הקדוש ברוך הוא לסדר לנו כזה מוחה. זהו. בשביל מה 9 חודשים לסחוב בבית? וגם שהוא קטן, הוא בוחר, הוא מנג'ז. למה לא לדלג על כל זה? אלא שריבונו של עולם אומר ש... דבר שישקט בו הרבה, את אוהבת. כל כך הרבה ישקט בתינוק הזה, עד שהוא נולד. אז אף על פי שהוא מעצבן, את אוהבת. וכיוון שאת אוהבת אותו, את משקיעה. וכיוון שאת משקיעה, את אוהבת. זה מלכודת. לא זכינו, לא היינו צריכים לכל זה. היינו מבינים איזה עושר גדול זה לגדל ילדים. והיינו סובלים את כל הצרות שהם עושים. שככל שהם גדלים יותר, יותר הם מכבידים עליהם. אז היינו מבינים שלחנך זה לא רק חובה, זו זכות גדולה מאוד, זה עושר בנו. ואז באמת אפשר היה לוותר על בעצב תדימה. כמו שבאמת היה לפני חדר הראשון. שנשים היו יולדות בקלות. נשים. אישה. וככה יהיה גם לתיתה. שנאמר, הרה ויולדת ירדן. אותו יום את נכנסת להיריון, ואותו יום את יולדת. זה חיוג וקוצר. אותו יום. אומרים חז"ל, עתידה אישה שתלד בחגים. יום אחד נסתכל. ולא צריך את כל המעצב בגיל הזה. אבל בינתיים, ריבונו של עולם לא סומך עלינו. וזה טבע האדם, מה שמשקיעים אוהבים. אף על פי שאם היינו בדרגה יותר גבוהה, לא היינו צריכים את זה. גם היינו מבינים, היינו אוהבים את המתנות שהיינו צריכים לתת. כשהייתי קטן, פעם קראתי איזה מחזה תיאטרון, בולבר, זה כזה תיאטרון זול. יש בחור, הוא רוצה להתחתן עם בחור. אבל האבא של הבחורה לא רוצה. אז הוא סוחר שלושה רוצחים שמתנפלים על האבא, ואז כאילו בנס, באותו רגע הוא מגיע, נלחם בחירוף נפש נגד שלושת הרוצחים, מבריח אותו. ואז האבא כמובן אוהב אותו מאוד, מזמין אותו הביתה. לא, אז מה, מה הוא יכול להכיר לו טובה אחרי שהציל את חייו? נותן לו את ביתו. זה פתרון רגיל. אבל שם יש, היה איזמל פסיכולוגי יותר. כי זה לא תמיד הולך ככה, שמי שאת עושה לו טובה, הוא מכיר לך טובה. לפעמים יש מנגנון הפוך. שמי שאת עושה לו טובה, הוא מתנקם. פעם היה אדם עשר מין טובות לזולת, אמר לו אותו זולת, כל כך הרבה עזרת לי, מה אני יכול להחזיר לך? אמרת לך, ידוע, כשעושים טובות למישהו, הוא מתנקם. אז אנא, שתתנקם בי, אז ברחמנות קודם בשבילך. זה מנגנון פסיכולוגי בגלל שקשה לאדם לפעמים לסבול את המרחב, את המרחק העצום בינו ובין זה שנותן לו חסד. זה לא יכול לסבול את זה. ולכן באותו מחזה תיאטרון היה לו רעיון הפוך. הוא שכר שלושה רוצחים שמתנפלים עליו. בדיוק כאשר במקרה האבא אומר, אז הוא נלחם בחירוף נפש נגד שלושת הרוצחים, מבריח אותם, מציל את הבחור, וכיוון שהוא הציל אותו, אז הוא חש שהוא שלו, והוא אוהב אותו. אז כמובן, הוא נותן לו את ביתו. אז מה שמשקיעים אוהבים. לכן ריבונו של עולם סידר האם תשקיע הרבה, אז היא אוהבת את הילד. מה שבעליך, הוא משקיע פחות מהילדים. זה לא בגלל שאת שווה יותר ממנו. הוא בצלם אלוקים, את בצלם אלוקים, אלא זה בגלל שאת היית בהיריון תשע חודשים, והוא לא היה. ואת עברת לידה, והוא לא עבר. ואחר כך הנהגת, והתעוררת כל הזמן, וטיפלת, והוא לא. אם היה אומר את זה, גם היה אוהב את הילד אותו דבר. הוא לא עבר את הטירונות הזאת, תשע חודשים פלוס, זה הכל. אז לכן, את יותר מסורה לילדים האלה. והוא לא השקיע הרבה. שיבלה את זה. כמובן, יש בעלים כאלה ובעלים כאלה, אבל הם מדברים באופן כללי. כי באמת, ילדים, זה לא דבר פשוט כל כך לאהוב אותם. הם מעצבים. הם לא מצייתים לה. תינוק קטן, שם יש תינוק קטן. הוא לא מרבה, הוא רק בוכה כל הזמן, רוצה לנהוג כל הזמן, ועל הידיים כל הזמן, ורוצה לך לישור, ולפעמים יש לו בעיה פה ובעיה שם, זה המון תרחה, אבל לפחות הוא לא מרבה. עד שמגיע משבר הסרבנות בגיל הרך, בשנתיים בערך. ואז הילד מרפא. כל מה שאומרים לו, הוא אומר לא. לא. הוא אומר עם הרב, לא. לא רוצה בצלחת הזאת. טוב, שמים לו מרק בצלחת אחרת. לא. המרק של הצלחת הראשונה בצלחת הזאת. טוב, שמים לו, לא. קודם היה צריך לרחוץ את הצלחת. מוחצים. לא. בסוף הוא חוטף סטירה מזה. זה נקרא משבר הסרבנות בגיל הרך. אדון לא. מקווה שזה בגיל 4. כי ככל מחלות הילדות, ככל שזה יותר מוקדם, יותר קל לדבר. אם עושים משבר הסרבנות בגיל 4, זה מתחיל להיות קשה. אם הוא עושה בגיל 15, אני לא מקדם לך. והוא מעצבן, הילד. הוא לא, אנחנו נותנים בו אימון, והוא מפר את האימון, והוא לא מציית, והוא מעצבן, והוא עושה שטויות. ואז בסוף, אנחנו מאוכזבים, מעוצבנים, והאהבה מתקרבת. מה, אנחנו בני אדם? אנחנו לא מלאכי השם. אז אנחנו מעירים לו הערות, מעירים לו הערות פוגעות, וכן הלאה. מטיפים לו מוסר, שב ישן, תפסיק לשחק עם הממה, תניח את הצלחת, עזוב את הכוס. אתה תוכל, למה קמת? זה שיטפון דיבורי של הערות. וזה, זה מרושע. זה מאוד מרושע. אנחנו לא עושים את זה מתוך רישות. אבל זה עוד, זה רישות. מותר להעיר למישהו משהו. אבל אם זה כל הזמן, הוא משתגע. לכן, ההדרכה הזאת, שזה לראות, לא, זה לא דבר המובן מאליו. לא יודע מה הקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו, כמו שאמרנו. והוא בנה אותנו בצורה כזאת שנוהב, אבל זה גם זה נשחק. הילד, הוא נעשה קוצני. הוא נעשה קשה עם הזמן. וגם אנחנו, יש לנו מעורבות רגשית. כי הוא פוגע וכן. ולכן, זה עבודה. זה עבודה על עצמי. אם יש ילד שהוא איזה קשה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא שולח לך ניסיון. זה בשבילך. ללמוד אהבה. וללמוד סבלנות. ככה צריך לראות את זה. כמובן, אם יש בעיות בחיים שאפשר להיפטר מהן, אז נפטרים. אני נתקע לי קוץ ברגל. אני מוציא אותו. מה להוציא? זה ניסיון. זה להוציא. אבל הקוץ הזה, הילד התקוע, זה לא מישהו עושה. אלא דרמה, זה לרוב ולרוב. לכן, זה עבודת האדם על עצמו. היה צריך לעשות את זה לפני כן. לא תמיד עשו לפני כן. לא תמיד למדו את זה. לא תמיד אדם אשם בזה. זה ירושה מן ההורים שלו. פעם באו הורים, אמרו לי, הילד שלנו ככה וככה וככה וככה. אמרתי, כן, נעשה ניסיון שבוע. במשך שבוע, אל תעליבו אותו, אל תעירו לו כלום. רק תחייבו לו. מה יכול לקרות שבוע? אחרי יומיים באים אליי. מה הבעיה? אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יודעים. שנינו גדלנו בבתים שזה לא היה קיים. ואנחנו לא יודעים איך עושים את זה. נכון, באמת את זה. אז לא תמיד אדם הוא אשם בבעיות האלה שיש לו. שלא יודע להאיר פנים והוא לא סבלן. אבל אם זה... אבל זה הזדמנות. לעבוד על עצמו וללמוד אהבה. וככל שהילדים גדלים, 5, 10, 15, 20, יותר, עלולים להיות קשים וזאת. אבל זה ניסיון. זה יד מושטת להורים מהקדוש ברוך הוא. ללמוד אהבה. ולהאמין שאהבה היא התרופה הגדולה. לא אמרתי שמספיק לאהוב. צריך עוד דבר. צריך גם סדר, וגם משמעת, וגם גבולות, שזה לכאורה סותר את האהבה. לא. אחרי שיש אהבה, מגבילים את האהבה. לא נותנים את הכל. יש לי עבודה אהבה, אבל אני לא רוצה לפנק את הילד. לא בגלל שאני אהבה, זה לא טוב, אי אפשר לפנק. לפנק הכוונה להיענות לכל דרישה שלי. זה נקרא זה. כל מה שהוא רוצה, נותנים. כל מה שהוא רוצה, קונים. כל פעם שהתינוק רוצה להיות על הידיים, פעם. זה לפנק. לא, זה לא טוב לזה. לפנק באנגלית, to spoil. To spoil, מכלכם. להרכיב. זה מרכיב את הים. זה כמו הדשא. אם את משקה אותו יותר מדי, הוא מרכיב. גם את הילד, אם את נותנת לו יותר מדי, הוא מחכים. אז לא צריך לתת לו יותר. אבל לא בגלל שאני לא אוהב. אני אוהב. אני מוכן לתת לו עוד. אני מוכן לשקוט את הדשא עוד מים. אין הגבלת מים, יש לי מספיק מים, זה חינם המים. חינם. יש מדינות שהמים חינם. קנדה. המים חינם. זה שם כל כך הרבה מים. יש 5 מיליון אגמים מים. אגם זה לא שלולית. יש אגמים שהם יותר גדולים ממדינת ישראל. מה אם זה חינם? נו, אז אם זה חינם, נשקה הרבה הרבה את הגינה. לא, זה ירקי. אז יכול להיות שאני אצרף לאהבה את הצמצום. אבל זה לא בגלל שאני לא אוהב, לא בגלל שהוא מעצבן. הילד קורא לי, אני לא אלך מיד. אני בכוונה אתן לו לבכות קצת זמן. ואז אני אוהב. לא בגלל שאני לא מוכנה לזנק מיד, אני מוכנה. אבל למדתי שזה לא טוב. שצריך, איך קוראים לזה? Good enough, mother. אמא... מספיק טובה, די טובה. מספיק טובה. לא, לא לגמרי טובה. מספיק טובה. וויניקוט. כי אחרת הילד הזה, כל פעם שהוא בוכה אני רצה, אז הוא לא מעריך את האימא, הוא לא יודע מה אימא שווה, הוא מזלזל, הוא חושב שזה מובן מאליו. הוא גם לא מפתח חשיבה מופשטת. כי כשהוא בוכה, הוא מחכה לאימא, הוא חושב על האימא. אז הוא מפתח מחשבה על האימא, תמונת האימא, רעיון האימא. אבל אם מיד היא קופצת, אז אימא בשבילו זה דבר גשמי. אז זה יכול להיות שאני לא אקפוץ מיד, אבל לא בגלל שאני לא אוהב, אני אוהבת אותו. אני צריכה להתאפק כדי לא לקפוץ. זה משהו אחר. אחרי שיש יסוד אהבה, מצמצמים. ואני לא אקנה לו כל מה שהוא רוצה. לא בגלל שאני קמצנית, לא, יש לי מיליארדים דולרים שאני לא יודעת מה לעשות. אני מוכנה לקנות לו יישוב שלם. אבל אני יודעת שזה לא טוב. אני מכיר מיליונר שלא נתנו לילדים שלהם כלום. לא בגלל שהם קמצנים. הם יודעים, זה יערוס את הילד. אתה תלמד, אתה תעבוד, אתה תרוויח. אני לא אתן לך כלום. כמובן, אחרי שהבן הוכיח את עצמו, בסדר, אני מוריש לך 8 מיליארד. פעם נתתי יד לאדם אמריקאי שלו 8 מיליארד. לא רחצתי את היד שבועיים, אולי יצמחו לי, אולי, לא, לא, לא זה. והוא לא, לבנים שלו, שום דבר. הרבה עשו את זה. הפילוסוף שופנאואר מספר שאבא שלו היה עשיר, וכשהוא אמר לו, לך לעבוד בתור נער משלוחים. אתה תלמד להתאמץ. לא תקבל הכל ככפית זהב בפה. אבל זה יכול להיות, זה נושא אחר. אבל זה לא בגלל חוסר אהבה. אחרי שיש אהבה, בא מידת הצמצום של האהבה. שלא יהיה יותר מזה, כי זה עלול לזה. אבל קודם צריך אהבה בשני מובנים. אהבה בלב וגילויי אהבה. מה זה גילויי אהבה? יש סיפור כזה. בא הזוג אל היועץ הנישואי. מה יש? אומרת האישה, באה. 20 שנה אנחנו נשואים. הוא אף פעם לא אמר, אני אוהב אותך. האשמה חמורה. מה יש לך לומר לגנתך? אבל זה פשוט, לא נכון, שאף פעם לא אמרתי. אמרתי פעם אחת, לפני החתונה. ועל בסיס זה התרגל. אם היה חל שינוי, הייתי מודיע. אבל זה לא הולך. כי בת זוג היא זקוקה לגילויי אהבה. זה לא מספיק שאוהבים. צריך שיגידו לה. צריך שהיא תרגיש אהובה ונחשבת. צריך שבעלה יגיד לה, איך את יפה. איזה סמלה חדשה כזאת. ולא שיגיד, מה זה משנה, שנת הכל השמלות. זה דבר, סמלה חדשה, סמלה ישנה וזה. לא, הוא צריך לומר את זה. הוא צריך לגלות כי אשתו היא זקוקה לגילוי אהבה יותר מאשר לכסף ולאוכל ולכל מיני. אבל הבעל הוא לא יודע את זה. למה הוא לא יודע? כי הוא לא למד. כי אדם, מה שהוא לא לומד, הוא לא יודע. כלל גדול. אלא אם כן הוא נביא. אבל כדי להיות נביא צריך קודם לדעת הרבה דבר. לכן כיוון שאף פעם לא אמרו לו, אז הוא לא אמור לדעת את זה. אז את צריכה לומר לבעלי היקר. אתה צריך לומר לי, אני אוהב אותך. די עם השטויות הזה. אתה צריך לומר לי, את יפה. לא בלי את יפה. לא, אתה צריך לומר לי. אבל זה מלאכותי. נכון. החולצה הזאת היא מלאכותית, היא לא צומחת על היצים. גם המשקפיים, גם הכיפה, גם הפלורסנט. יש המון דברים מלאכותיים. אמנם אנחנו אוהבים את הטבע, ולחיות בטבע, וקרוב לטבע, וטבע, טבע, טבע. בסדר, אבל בינתיים החיים שלנו הם מורכבים גם מטבע וגם מיצירות מלאכותיות. ואין חיסרון. אם זה יהיה בהתחלה מלאכותית. אחר כך הוא יתרגל וזה יהיה טבעי. ככה זה בין איש לאיש. שהיא צריכה, זה חיוני עבורה, להרגיש שהוא צריך אותה. הוא צריך את הלב שלה, הוא אוהב אותה, הוא משתוקק אליה, וכו'. ושכל היום הוא משתוקק, לא רק בלילה. ואם בשביל בת זוג זה חיוני, בשביל ילד זה פיקוח נפש. אם הוא לא מרגיש נחשק ואהוב ונרצה, הוא נשבר, הוא גמור, הוא מחוסר. פעם אמרתי לאמא, תראי, היא סיפרה לי על הילד שלה, ככה קרה. אם את הולכת לחנות שמוכרים ילדים, צריך, תגיד לילד שלך. אם הייתי הולך לחנות לקנות ילדים, והיו שם כל מיני ילדים, הייתי קונה אותך, בדיוק. אז היא קופצת, היא אומרת, אבל לא נכון. אוי לא. מה זה לא נכון? כלומר, זה דיעבד. הלכת לחנות, קנית מקרר, הוא לא טוב. אבל אין לך כוח לעשות משפטים ולקנות אחר, אז שיהיה במקרר הזה. נסחוב אותו עד שימות. אז לא יכולתי לבחור איזה ילד. הייתי קונה ילד אחר, כמו הילדים של כל השכנים, שאיזה ילדים מולי. לא יודע למה כל הילדים הדפוקים של המדינה התכנסו לצלת. אבל אם הם כבר פה, טוב, נו, דיעבד שיהיה כך. אם הוא מרגיש שהוא דיעבד, הוא מתפרק. כלומר, א', צריך גילוי צריך לחמיק אותו, או לנשק אותו, או ללטף אותו, או לחייך, ולשמוע, אבל גם צריך שיהיה בפנים ככה. אבל אמרת שזה יכול להיות מלאכותי, משהו אחר. צריך שיהיה בפנים. אחר כך שיהיה בחוץ. אני איזה רק בחוץ ולא בפנים, זה לא יהיה. כשהוא מעצבן, אז זה מתפוצץ. אומר לו, תראה, אני מדבר איתך בטוב, וזה לא מועיל, רק כשצועקים, אז זה מועיל, פעם הבאה יצעק ישירות. אז הוא מבין שלא אוהבים אותו. סובלים אותו. דיעבד. אם כבר הוא נולד, טוב, נסחוב את זה. הוא מתפרק. הילד הזה, צריך להגיד, הוא חי בג'ונגל. העולם הזה זה ג'ונגל. זה עולם שאדם לאדם זה אם. כמו שאמר הפילוסוף האנגלי, הובס, H-O-B-B-E-S, הובס. זה ג'ונגל. זה אדם לאדם זה אם. הילד הזה, יש לו הרבה מתחרים. בבית הספר, יש ילדים שמציקים, לפעמים עוזרים לו, מיטיבים לו, לפעמים מציקים לו. וגם בגן צריך מרפיקים, וגם האחים שלו הם מתחרים. אם הוא בכור, פתאום נולד עוד אחד. מי זה? מה זה? לך תסמוך על אנשים. זה כמו שהסברתי לאימא, תארי לעצמך שבעלך הוא ייקח אישה נוספת. אבל איך תרגישי? אני הורגת אותו. נו, אז זה פה אותו דבר. ובאמתי זה לא אותו דבר. זה כן אותו דבר. אולי עוד יותר קשה. ואם הוא קטן, אז יש כבר גדולים פה, שהם ותיקים, הוא רק עולה חדש, והם כבר תפסו את כל המשרות, וזה. ונוסף לכך יש לו, יש כל מיני מבוגרים שבאים הביתה והם מחנכים אותו, הדודים, הדודות, הסבים, הסבות. למה אתה כך? קצת דרך ארץ. זה בגיל חי לי דרך ארץ. איך אתה מדבר עם אבא שלך? איך אתה יושב אותך? למה אתה לא עושה משהו מועיל? למה אתה סתם עובד על הספסל? תלמד משהו, תקרא משהו, מה זה? כל כך הרבה מחנכים על אדם אחד קטן, מטיפים לו מוסר. אבל שכחתי, יש גם מורים, יש גננות. כמה אויבים יש לו בכדור הארץ הזה? לא אויבים מרוע לב, חלילה. אבל אויבים שנותנים לו להרגיש שהוא לא בסדר. אז לפחות שני אנשים שאוהבים אותו בלי תנאי. אהבה שאינה תלויה בדבר. אם את אומרת לילד, היום אני נורא אוהבת אותך כי התנהגת יפה. זה חם, אסור לדבר איתם. גם אם היא לא מתנהגת, את אוהבת. גם אם הוא חוזר מבית הספר, הוא התחצף עם כל המורים, הוא קרא את הבגדים של כל התלמידים, הוא שבר את כל החלונות ושרף את כל השולחן. כשהוא מגיע הביתה, קודם את מנשקת אותו ומחבקת אותו בלי שאלה. קודם זה זה. אחר כך ברור שזה נושא קטן לברר. אבל האהבה היא אהבה בלי תנאים. בלי תנאים. זה אהבה שאינה תהיה בך. אם הוא מתנהג יפה, הוא מקבל בונוס של אהבה. תוספת. אבל יש אהבה חבילת יסוד. הקל בצבא, פקודת קבר החייל. אז יש אהבת יסוד שהיא לא זזה לעולם. והוא יודע שאוהבים אותו והיא מה. פעם, איפה כתבתי איזה סיפור? אגדת פסח, כתבתי פה סיפור, שיר עממי, שכחתי, על הרשע. מעשה בארבע תיכוניסטים, והם גנבו כסף לקנות פרחים לבנות, לא זוכר אנשים, ונעצרו במשטרה. ובאו ההורים ונורא ואמרו, איך אתם לא מתביישים? מה אתם לא מבינים? אנחנו לא, אתם לא הבנים שלנו, אנחנו לא מכירים אתכם. ואז הגיע אבא רגעי, שהוא כזה בריון, חזק, ואמר לבן שלו, מה שלומך בחור שלי? חיבק אותו ונתן לו חבילת פלסטיק. כנראה האבא הזה הבין. מה זה אהבה? אהבה שאינה תלויה בדרך. אז הוא צריך להרגיש שלפחות שני אנשים אוהבים אותו. הוא צריך להרגיש בבית אמבטיה חמה, בלי שאלות, בלי תנאי. פעם אמרה לי אמא, הבן שלי, הוא עצבן את האבא, אז אבא התעצבן, זרק אותו החוצה, אמר את זה בחושך. אז אני חסמתי בגופי, אז בעלי נתן לי סטירה. אמרתי לה, טוב בסדר. אי אפשר לזרוק ילד בחוץ, בחושך, גם אם הוא עושה דברים רעים. ואם האבא לא בסדר, אז האמא צריכה לחסום בגופה. או אם האמא לא בסדר, יש גם אמהות שהן מחשיפות. לא, לא אתן. יש גם אמהות שהן קשות. אז האבא צריך לחסום בגופו. אז הוא יסתכסך עם אשתו, ואת תסתכסכי עם בעלך, אז את תסתכסכי, אין לו זמן לעשה. הוא ישרוד בעלך, גם אם תסתכסכי. גם את תשרוד. אבל הילד לא ישרוד. אי אפשר לסבול עוול שהורה אחד עושה לילד. אני לא מדבר באופן חד פעמי, בסדר, ואנחנו לא מלאכי השרת. אנחנו עושים טעויות ושטויות, זה לא סיבה להיכנס למלחמת עולם השלישי. אבל מדבר על מצב, מה שההורה, הוא פועל כלפי הילד, מה שנקרא, הטרדה נפשית. לא התעללות נפשית. התעללות נפשית, הרשויות מתערבות. שירותי הרווחה מתערבות. התעללות מופנית, התעללות מינית, התעללות נפשית. זאת אומרת, הטרדה. שכל הזמן משדרים לו שהוא לא בסדר. ומציקים. זה נקרא התחלה נפשית. זה תמידי. זאת הבעיה. זה לא נפסק. אתמול, תלפן אליי בחור. בן 29. חילוני. הוא היה בעב דתי, הוא חילוני. אבל קבל את אביך ואת אמך. זה כן. זה מקיים. ואבא שלו רמס אותו לגמרי. וגם קומם אותו נגד אמו. עד שבסוף הוא הבין את התמונה וחזר לאמו. אז מה הבעיה? אבל האם אני חייב לכבד את אבי? אמרתי לו, לא, מה אתה לא לא אמרתי שאתה צריך לתת לו מכות רצח. אבל אתה לא יכול לכבד אותו, אתה יכול לכתוב לו מכתב. על מה אתה חושב? אז הוא אמר לי, זו הפעם הראשונה שהוא רואה לי את זה. ומה שאמרת לי עכשיו, זה כבר מרפא אותי, איך זה. טוב, הסברתי לו את היסודות ההלכתיים, אמנם הוא חילוני, אבל בואו היה דתי, אז הוא הבין מה שהסברתי לו. ודאי צריך לכבד את ההורים, אבל אם ההורים הרסו את הילד לרסיסים, זה חשבון אחר. אז הפסיכולוגים קוראים לזה התנהגות פרוורטית. כלומר, מין עקרומיות נפשית חמורה של הורה. אבל אם יש דבר כזה, ההורה השני הוא חייב להגיד, גם אם הוא יסתכסך עם השני, טוב, אני חושב את זה. פה אין מצבים כאלה. אני רק אומר את זה להסביר שילד, הוא צריך שני מורים שיאהבו, לפחות אחד, אבל שניים. יום אחד היה כנס פרופסור, וזה היה רע. כשהם הגיעו, היה עולם מוזר. השולחנות היו בגובה 2 מטר, בכיסאות בגובה 1 מטר. כל הפרופסור יצטרך לטפס בקושי על הכיסא, ונתנו להם לאכול בקערות, עם הצקות ארוכות, עם כלשונים, לא יודע מה. הם הבינו את הארץ. הרי זה העולם בו נמצא הילד. הוא נמצא בעולם של ענקים, שחלק מהם הם ענקים מפחידים. בסיפורת של הילדים, יש סיפורים ענקים שאוכלים ילדים, נכון? זה מה שזה בא לבטא. הענקים שאוכלים ילדים, זה אנחנו. הוא מפחד. יש גם ענקים טובים. יש סיפורים על הענק הטוב ויש סיפורים על הענק הרע. יש גם סיפור על הננס. על הננס המוצלח, זה הוא, הננס המוצלח. נכון, הננס המוצלח. כן, קטן. זה הוא. קטן, אבל שווה. זה להחזיר לו צבע לחיי, ביטחון עצמו. אז הילד, הוא צריך. להרגיש שאוהבים אותו בלי תנאי. אהבה שאינה תלויה בדבר. וצריך גם לבטא את זה. וצריך גם להיזהר. כי הילד הוא... את מעוצבנת. לא בגלל הילד את מעוצבנת. בגלל כל מיני סיבות. וחסרות סיבות להיות מעוצבנת. אבל הילד הוא רואה אותך מוזמנת. הוא חושב שזה בגללו. כי הוא אגוצנטרי. כלומר, הוא רואה את עצמו, אני לסר מגיע. מרכז ההוויה. הוא לא אובייקטיבי. הוא חושב שרק הוא קיים. והוא משייך את כל העולם ביחס אליו. אבא שלי, אמא שלי, שכן שלי, דוד שלי, אויב שלי. יש מסעית שנוסעת ברחוב ואומר אישה, היום היא רוצה לדרוס אותי. כלומר, הכל זה בשבילה. זה כמו שאחד ראה את חברו באמצע הנמל, מציץ באונייה, יש כאלה חלונות עגולים, ואמר לו, מה אתה עושה באמצע האוקיינוס עם אונייה מסביב לצוואר? אז ככה הילד רואה. הוא מסתכל לחלון, יש לו אונייה מסביב לצוואר. הכל הוא רואה בהקשר אליו. אין לו ראייה אובייקטיבית. כלומר, לראות את הדברים מנקודת תצפית ניטרלית אחרת. כיוון שכן, הוא מפרש את הכל ביחס אליו. את נכנסת הביתה מצוברחת, בגלל כל מיני סיבות. הוא חושב שזה נגדו. אבל זה לא נגדו, ודאי זה לא נגדו. אבל ככה הוא מפרש. כי הוא לא מבין שיש לך חיים מלבדו. אין לך חיים מלבדו. את אימא שלו, זה כל מהותך. לכן, גילויי אהבה, החיוך המתמיד, זה חובה מתמדת. יש אנשים שבאופן טבעי מחייכים. יש להם מזל. זוכר חבר? היה לו פק כזה מחייך. ידעתי שזה פק כזה, ושהוא לא מחייך. אבל זה נורא נעים היום לדבר איתו. כל הזמן הוא חייך. ידעתי שככה הפה שלו. מה משנה? אז צריך להתרגל לחיים. תגידו מה זה, כל הזמן אני אתאמץ לה. לא. אנשי המדע הוכיחו שתפעול השרירים הזיגומטיים האחראים על החיוך, זה צורך פחות אנרגיה מאשר לחסות פרצוף צמוק. יוצא שאת גם חוסכת אנרגיה למדינה. במיוחד בימים אלה של קיצוצים וצמצום. יש לראות בזה מעשה ציוני אזרחי. צריך לחיים. תמיד לחייך לידי. הרי ידוע שהמשיח מחייך. כי כתוב, לבן שיניים מחלב. איך יודעים שהמשיח יהיו שיניים לבנות? כי הוא מחייך. זה לא פרסומת למשחת שיניים. לא, המשיח מחייך. אומרים חז"ל, גדול מלבין שיניו לחברו, מאשר משקהו חלב. הילד, בן גם הוא, מעדיף שתחייכי לו, מאשר תיתני לו. לכן, כיוון שיש הרבה משיחי שקר, כל פעם שבא אדם שטוען של המשיח, קודם תבדקי אם הוא מחייך. אם הוא לא מחייך, הוא לא משיח. אם הוא מחייך, זה לא אומר שהוא המשיח. לא כל מי שמחייך הוא משיח. אבל כל מי שמשיח, חייב לחייך. אז צריך וצריך לדבר תמיד לא. אסור להעניש ילד כזה. עד גיל 5 זה לא בא בחשבון. אחרי גיל 5, דברים נדירים. נגיד, הוא מתיישב על עדן החלון, בקומה החמישית לדוג דגים. צריך לקחת אותו לתת לו כאלה מכות רצח, שהוא לא יעשה את זה עוד. אבל זה לא חינוכי, לא, זה לא חינוכי, אבל עדיף ילד חי עם משבר חינוכי, מאשר ילד מת ומחונך. אבל אלה מקרים יוצא דופן. אבל עד גיל חמש לא מענישים. לא נותנים לו מכות, ולא צועקים עליו, ולא עושים לו פנים חמוצות. זה הורס לו. אז איך נרפא אותו? אז אמרנו, על ידי אבא. זה לא אומר שלא צריך לקבוע גבולות. זה פעם אחרת. אבל גם אחרי גיל חמש, זה לא שמענישים כל הזמן. נדיר. משהו מיוחד. זה גילוי אהבה, זה כל היום. אבל יש זמנים מיוחדים. למשל, לפני השינה. עוד הוא לא הולך לישון. ללך לישון? ללך? הוא קרב. מחצי שעה אתה מסתובב ומתמרח וכמעט... ואחר כך אתה לא קם בבוקר בזמן. אני כן אקום בבוקר בזמן. אתה לא תקום בזמן, ללך לישון. וצועקים עליו. זה לא טוב. הוא נרדם עם הרגשה לא טובה. וגם אחרי השינה. צריך לחייך. נו, אבל נו קום כבר, נו קום! הוא לא בא. אז צועקים. זה לא טוב. או אחרי בית ספר. אבל שבית ספר עשה הרבה שטויות. לא משנה. וגם לפני בית ספר, כדי שיהיה להם, אם יתאד טוב. אז מתי... ומתי נשאר? לא. זה באמת לא נשאר. אבל זה כל גדול. ואהבת לך כמוך. אמא אוהבת, גם אם היא לא מחנכת טובה, היא עושה הרבה טעויות. סך הכל, הילד יצמח טוב. גם אם היא עושה טעויות ושטויות, היא לא מבינה הרבה בכלל. ואמא לא אוהבת, גם אם היא דוקטורנטית, פרופסורית לחינוך, זה לא יהיה. זה... זאת התרופה הזו, זה מרפא את הכל, זה מחזק אותו, זה מצמיח אותו. זה כמו הצמח. קודם זה להשקות אותו. אם לא משקים אותו, אז מאיפה הוא ייקח מים לצמוח? אז הילד, מאיפה הוא ייקח מים? מים של אהבה. שלח לחמתך על פני המים. כדי לצמוח. אמרנו, אהבה זה לא פינוק. לפעמים זה הפוך. יש הורים, הם לא מעניקים אהבה לילד. אז כדי לפצות אותם, קודם להם זה, נותנים להם זה. זה הפוך. צריך לאהוב ילד, זה גם לוקח זמן. איפה יש לך זמן לאהוב? איזה חיוך זה לא לקח זמן. לא, אבל צריך להקדיש לו זמן. בסדר. לא נורא אם הבית מבולגן. מבולגן ולוכלך. אם מישהו יבוא לכם בטענות, תשאירו אותו אליי. הוא יראה אצלי איך הכל מסודר. אז הוא לא יחשוד בי שאני אוהב לחלוק בברגע. אני אוהב סדר. אני יקי, לא ממוצא, אבל מהתגיימות. אני אין לי מוצא יקי. אני אוהב סדר וניקיון וכו'. אבל אהבה זה יותר חשוב מסדר. זה... אז לא נורא. צריך תמיד סדרה עדיפות. טוב, המשך.